בוקר טוב בני ברוך. אנחנו קוראים מתוך ספר קבלה למתחיל, עמוד 125, מאמר השלום. מאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני בדבר החיוב של עבודת השם יתברך. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ערוות, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטן נוהג בם. והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומקוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אחר שביארתי במאמרים הקודמים את צורתה הכללית של עבודתו יתברך, שכל מהותה איננה אלא אהבת זולתו, אשר מהבחינה המעשית ראוי להגדירה בשם השפעה לזולתו. כלומר, שחלק המעשה של אהבת זולתו הוא עניין השפעות טובות לזולת. לפיכך, ראוי להגדיר אהבת זולתו בשם השפעה לזולתו, המוכשר ביותר לתוכנה, המכוון להבטיח לנו שלא לשכוח את הכוונה.
מה הוא אומר? שכל עבודת השם, זאת אומרת, הפעולות שעל ידם אנחנו יכולים להידמות לבורא, הם כדבר באים מתחברים לצורת השפעה לזולת. עד כמה שנראה לנו הבורא מנותק מאיתנו, ואיפה הוא ואיפה אנחנו וחברה האנושית שלנו, העולם, הסביבה, האנושות כולה, כאן למטה לפנינו, והבורא מי יודע מי הוא, מה הוא שם, ואיך אני יכול להידמות עליו, להיות כמוהו, דומה לו, ודומה לו זה נקרא להיות באותם מחשבות, באותם הרצונות, דומה לו זה כוונה להיות באותו רמת הקיום. אז הוא אומר, להיות דומה לבורא זה דבר פשוט. אם תשפיע לזולת, אבל תשפיע באמת, בצורה אמיתית, אתה תרגיש ותגיע למצב כמוהו, בכל דבר. לא שזה איזשהו ידמה, איזשהו, אלא זה בדיוק יהיה המצב, המימד, התפקיד, מעמד כמו הבורא. וכאן בעל הסולם אני רוצה להסביר לנו איך זה יכול להיות שיחס שלי, אם אני משנה אותו כלפי הזולת לאהבה, ואהבה אומר זה השפעה, נתינה לזולת. אם אני מגיע לנתינה בלתי גבולית, זה נקרא לאהבה בלתי גבולית לזולת, אז אני מגיע בדיוק לאותה תכונה מה שיש בבורא, ואז אני נמצא במצב כמוהו, אני דומה לו. איך הם קשורים זה את זה לזה? יחס שלי לסביבה, קרובה לי, שאני מכיר אותם היטב, ובורא שהוא נמצא בכלל לא כאן, לא יודע איפה ומי ומה הוא.
ואחרי שידענו את צורת עבודתו התברך לנכון, יש לנו לחקור את אם העבודה הזאת מקובלת עלינו רק באמונה, בלי שום בסיס מדעי ניסיוני, או שיש לנו גם בסיס ניסיוני לדבר זה. וזהו מה שאני רוצה להוכיח במאמר שלפנינו. והנה, מתחילה כמובן צריך אני להוכיח היטב את הנושא עצמו, כלומר, מי הוא המקבל את עבודתנו. אולם, מתוך שאינני מן אוהבי הפילוסופיה הצורתית, כי אני שונא לכל מיני מחקרים הנבנים על בסיס עיוני, וכידוע, גם רוב בני דורי מסכימים עמי בדבר זה, כי מנוסים אנו יותר מדי בבסיסים ממין זה, שהם היסודות ראויים, ונע היסוד ממקומו, נופל כל הבניין. לפיכך, לא באתי כאן לדבר אף מילה אחת, אלא רק מתוך ביקורת התבונה הניסיונית. החל מן ההכרה הפשוטה שאין עליה חולק הלוך והוכח בדרך אנליטי, עד שנבוא אל קביעת הנושא העליון. ומבחינת המבחן הזה נחזור ונבוא בדרך סינתטית. איך עבודתו התברך מתאשרת ומתאמתת מתוך ההכרה הפשוטה מהבחינה המעשית.
זאת אומרת, נבוא בכלים המדעיים לחקור את הפעולות שלנו, איך אנחנו יכולים לבדוק אותם, להגדיר אותם, מה דורשים מאיתנו שאנחנו צריכים לשנות בהתנהגות שלנו, בכוונה ובמעשה. אחרי שנגיד נשפר את עצמנו ונגיע לכלל הפעולות שלנו, נחבר אותם יחד ונראה יחד את התוצאה, מה היא תהיה התוצאה. זה דבר אחד. ודבר שני, לעשות את הדברים האלה, לבצע את הדברים האלה, לחקור אותם, לא בצורה עיונית, אנו תיאורטית, מופשטת מהחומר, שכך עוסקת בכל המחקרי הפילוסופיה, ולכן אנחנו רואים מדור לדור נמשכים הטעויות, ומה שהיה בדור הקודם כבר קוברים בדור הבא ובונים בניין חדש, ושגם הוא נופל בעוד כמה שנים. לא ככה קבלה, שהיא מדברת רק לפי הכלל, לפי העיקרון אין לדיין מה שאינף רואות, שמדברת רק על הצורה מלובשת בחומר, שכל דבר הוא נחקר, נבדק מתוך ההשגה ממשית של המקובל שמגיע לצורות ובודק אותם, חוקר אותם על עצמו, ואז מגיע למסקנות גם באנליזה וגם בסינתזה. וחוץ מזה, גם השאלה הראשונה לחקור, האם העבודה הזאת של ההשפעה לזולת מקובלת אצלנו באמונה, או אנחנו יכולים בהחלט לראות נחיצותה בצורה ממשית, מעשית, שהטבע מחייב אותנו לזה. עכשיו, בינתיים אנחנו לא רואים את זה, נמצאים עדיין בדרכי ההתפתחות שלנו, בשלבי ההתפתחות, רואים, מרגישים את הלחץ מהחיים, לחץ מהחברה, לחץ מהטבע, בכל מיני האופנים, אבל עדיין אנחנו לא יודעים ממה נובע הלחץ הזה עלינו? למה האדם הוא כביכול היצור המסובך ומשובח ביותר מכל הטבע, הוא הסובל ביותר, מסכן, ועוד לא ידוע לנו מאיפה זה נובע. אז או שזה הטבע מחייב אותנו, כמו שאומרים מקובלים, לקבל על עצמנו צורת ההשפעה, להידמות לבורא, אבל מה שהם מקובלים, מה שהם אומרים לנו, אנחנו צריכים לקבל את זה באמונה. האם מתוך זה שאני אקבל את זה באמונה, ישמע את זה, זה ייתן לי כוח לבצע? להסכים לזה? או שאני יכול להגיע למצב שאני אראה את זה במו עיניי, שהחוק הכללי של הטבע הוא נקרא השפעה, הוא נקרא בורא, אלוקים בגימטריה טבע, ובכמה שאני דומה לו, אני יותר קרוב לטבע, אז אני נמצא במצב טוב יותר, ובמידה שאני לגמרי משווה את עצמי עם האלוקים, עם הבינה, עם חוק ההשפעה, אז אני נכנס לחיים נצחיים, שלמים, בלתי מוגבלים. האם אני יכול בצורה ממשית, כי במחקר המדעי, לראות, לבדוק את זה, ולא לקבל את באמונה, עד כדי כך לבדוק ולראות שהראייה שלי, ההכרה בזה, תשמש לי לכוח לשפר את עצמי ולעשות עם עצמי כל דבר מה שצריך. כמו האדם שרואה שאין ברירה, הוא חייב לקיים משהו, אחרת יהיה לו רע. חולה שחייב לקבל ניתוח, תרופה או כל מיני טיפולים לא נעימים, אחרת יהיה לו רע, וכן הלאה. או כדי לברוח מרע, או כדי להגיע לטוב, שיהיה לי ראייה וביטחון כאלו שאני אעבור את הדרך. האם אני אוכל להגיע למצב כזה? כי אני לא מתאר לעצמי שאני יכול מן הסתם כך ללכת לפי עצה כלשהי, אפילו של מקובל הגדול ביותר שם בהיסטוריה שהיה, והוא אמר ואני מוכן לבצע. אין בי כאלה כוחות והכנות שאני אשמע ויעשה כמו מה שאומרים האחרים. לכן הוא אומר, צריכים לחקור בצורה ריאלית, ממשית, צריכים להגיע להבנה והרגשה ממש כמו שזה דבר שנמצא לפניך, שזה יחייב אותך, שזה ייתן לך כוח, ובהחלט תוכל להשתפר ולהגיע לדברים טובים. לכן הוא אומר שהמחקר מדעי על בסיס ניסיוני, בדבר חיוב של עבודת השם יתברך, שאחרי שאני חוקר ובצורה מדעית ורוכש בזה ניסיון ובצורה עיונית, אז אני מגיע לזה שלהידמות לבורא זה חובה, לא חובה מוסרית משהו שם, אלא חובה כי זה חוק הטבע, ואם אני מקיים אותו מרגיש טוב, אם אני לא מקיים אותו יהיה לי רע. זה נקרא חיוב של עבודת השם. הגישה שלו היא גישה מאוד מאוד עניינית וישרה. כן.
אחרי זה בהמשך, מה זה השפעה לזולתו?
זה יכול להיות. אני לומד כמוך, פעם ראשונה. כן.
בהקשר של השאלה הזו, מאיזה נתונים אנחנו כבר מגיעים למחקר? הכותב פה ידענו את צורת עבודתו התברך. ונכון. והוא גם מסתמך על המאמרים הקודמים. עם איזה נתונים בסיסיים אנחנו מגיעים?
אנחנו, זה מאמר השלישי אחרי מתן תורה וערבות. ששם הוא מסביר לנו פחות או יותר מהי הבריאה, למה היא צריכה להגיע, אבל מסביר את זה בצורה שכביכול לא מחייבת, מסביר בצורה כזאת עקיפין בסיפור. כאן הוא רוצה להביא אותך ליריעה יותר פנימית בטבע. עכשיו הוא מסביר לך גם כן בצורה יותר ציורית. בני ישראל יצאו מהמצרים, מה זה נקרא יציאה מהמצרים, הגיעו למתן תורה, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, הכלל לקבל תורה, מה זה תורה, האור שמסדיר למוטף, שאתה צריך להגיע לדרגת הבורא, להשפעה, אז אתה צריך לזה להכין את עצמך, שיהיה לך כיסרון לזה, זה נקרא מעמד הר סיני. מסביר לך אבל בצורה כביכול ציורית כזאת. כאן הוא רוצה לעבור איתך בצורה אחרת. מתוך שאנחנו נחקור תאי הבריאה, שתא הבריאה זה רצון לקבל, עד כמה שהוא עומד מול הבורא, למה הוא נברא בצורה הפוכה, מה היתרון בזה וכן הלאה. הוא גם כן יספר לך כבר עכשיו מיד איזה יש שיטות אחרות לראות את הטבע, למה אנחנו נמצאים בשיטתנו לעומת כל השיטות האחרות. זאת אומרת, הוא לוקח אותך עכשיו למחקר. אפילו שאתה לא יודע כלום, אתה יכול לקרוא את המאמר הזה ולדרוש ממנו הבנה. בבקשה.
אנחנו בעמוד 126, כותרת הניגוד והסתירה בדבר ההשגחה. הנה כל בר דעת המסתכל במציאות הארוכה לעינינו מוצא בה בית הפכים מקצה אל הקצה. כי כשמסתכלים בסדרי הבריאה מבחינת מציאותה ועמידתה, הרי בולטת לעינינו הנהגה מאושרה עד להפליא וחוכמה עמוקה וכישרון רב, הן להתהוות חלקי המציאות והן בהבטחת קיומו בדרך כללי. ניקח לדוגמה סדרי הוויה למציאות מן האדם. והנה האהבה והעונג של המולידים מוכנה לו לסיבה ראשונה, אשר היא בטוחה ונאמנה מאוד לתפקידה. וכשהטיפה היסודית נעקרת ממוח האב, ההשגחה הזמינה בעדה מקום בטוח מסודר בחוכמה רבה המכשירה לקבלת רוח חיים, וההשגחה מחלקת לו שם את לחם חוקו בדבר יום ביומו במידה מדויקת. גם מצאות נפלאות הכינה לו ההשגחה בבטן אמו, באופן שכל זר לא יזיק לו. וכן מטפלת אמו בכל צרכיו, כמו אומנת מנוסה לא תשכחהו רגע, עד שירכוש לו חיל וכוח לצאת לאוויר עולמנו, אשר אז ההשגחה משאלת לו כוח וגבורה לזמן קצר, באופן שיספיק לו לשבור החומות המקיפות אותו, וכמו גיבור מזוין, מנוסה ורגיל, הולך ופורץ לו פתח יציאה ויוצא לאוויר העולם. וגם אז ההשגחה לא צרה מעליו, וכמו אם רחמנייה דואגת לו לאביהו, לאוהבים נאמנים כאלו שאפשר לצוח בהם, שנקראים אבא ואמא, שיעזרו כל ימי חולשתו
עד שיגדל ויוכל לשמור על קיומו בכוח עצמו. וכמו האדם, כן כל בעל חיים, וכן הצומח והדומם, כולם מושגחים בתבונה וברחמים, עד להבטיח את מציאותו עצמו ולהשתלשלות מינו אחריו. אמנם, המסתכלים מבחינת הכלכלה והכשרת הקיום של אותה המציאות, הרי בולטים לעיניים אי סדרים ובלבולים גדולים, כאילו שאין שום מנהיג ושום השגחה, ואיש הישר בעיניו יעשה. וכל אחד בונה על חורבנו של חברו, ורשעים השיגו חיל, וצדיקים נרמסים בעין חמלה. ודע, אשר ההופכיות הזאת, הנמצאת ארוכה לעיני כל מרגיש ומשכיל, העסיקה את האנושות עוד מימים קדמונים, ושיטות רבות היו להם כדי לתרץ את בית ההפכים האלה, הנראים בהשגחה, אשר משמשים בעולם אחד.
אין לי כל כך מה להוסיף. אנחנו רואים את זה בחוש. עד כמה שהטבע דואגת להתפתחות המציאות, ועד כמה שהיא אכזרית שמה רגל שהמציאות צריכה לעבור תיקונים. עד שגודל אדם, הטבע מזמין בהורים רצון להתרבות, הם מולידים את הצאצאים, וכך כל הצומח חי גם מדבר, וטבע הכין בתוך ההורים כל ההכנות לזה, אהבה וכוחות ויכולות בגוף, להחזיק את העובר ולפתח אותו, ואחר כך להכין אותו ולגרום לו להתפתחות. ועד כמה שאדם יותר ויותר ויותר מתפתח, אז אפילו בגיל, בשלבי ההתפתחות שלו, שעוד לא גמר להתפתח, כבר מתחיל להיות הקושי. עד שהוא מגיע נגיד לגיל 20, כבר ספג כמה מכות בחיים, שכל שנה שהוא יותר מתבגר, הקושי מתרבה. וכשמרגיש את עצמו עצמאי, זאת אומרת, יוצא משליטת ההורים, ששליטתם הם בעצם זה שלקחו על עצמם טיפול בו, שיוצא חופשי, אז מתחיל להרגיש באמת כמה שהחיים הם קשים, וכמה שהוא צריך לדאוג לעצמו, לשנות כל פעם את עצמו, עד כמה שצריך לתת הגיעה. וזה מדובר רק כדי לשרוד בחיים. אבל אם אנחנו מדברים על המטרה, שאדם צריך להגיע למשימה שלו בחיים, אז עוד יותר. אנחנו עוברים כל מיני שלבי ההתפתחות בצורה שאנחנו לא מכירים אותה, בחוסר הכרה, בלתי ניכרת, על ידי איסורים גשמיים במשך הדורות. אבל בהחלט העבודה הקשה, מאמץ הגדול, ההגיעה שנדרשת מהאדם, זה שמתחיל ההתפתחות הכרתית מנקודה שבלב ועלה בדרגות רוחניות, לפני מחסום ואחרי מחסום, עבודה קשה. עבודה קשה, ונצטרך להכיר אותה. אז יש כאן באמת בהחלט שאלה, למה החץ הראשון שההורים דאגים, העולם מסודר לקראת הדור הצעיר, כולם דואגים להם. למה זה כך? הטבע מתייחס טוב לשלבי התפתחות האדם, ולמה הטבע מתייחס אחר כך כל כך רע וברזיות לשלבי החיים אחרי התפתחות, כמו שאנחנו אומרים שלבי התיקון האדם, או סתם שאנחנו חיים. אנחנו רואים שאותם השלבים עוברים גם כן כל הברואים. גם צומח, אם הוא היה לא נשמר על ידי חוקי הטבע, בזמן ההתפתחות לא היה יכול לגדול. ובחי אנחנו רואים זה עוד יותר. שם זה כמו אצלנו, אצל מדבר, ההורים דואגים לצייצאים, גם כן כמו המדבר, רק שם זה פועל בצורה אינסטינקטיבית, אצלנו זה קצת בצורה יותר חופשית, קשורה לאהבה, אומנם שגם כן מתבססת ברובו על חוקי הטבע הישרים. אז הנגודיות הזאת של היחס הטבע לאדם בשלבי ההתפתחות ובשלבי אחרי ההתפתחות, זה תמיד היה מעסיק את האדם, למה זה כך? ואנשים לא יכולים למצוא על זה תשובה. נו, אם מצד הטבע הכל כל כך מסודר יפה וטוב כדי שיבוא דור החדש, זה איכשהו ברור שטבע דואג. אבל למה אחר כך שדור החדש הזה הוא כבר קם, אז מצד הטבע יש דאגה שהוא יקום, אז למה אחר כך צריכים כל כך להשפיל אותו ולקוט אותו? צריכים להמשיך איתו איכשהו, להסתדר, לתת לו איזה תנאים יותר טובים, שימשיכו, שיתפתחו טוב. למה כל החיים אחר כך הם כל כך קשים? למה חוקי הטבע הם כל כך שונים לקטן ולגדול? אז מתוך זה באו כל מיני אסכולות, פילוסופיות. ואנחנו נלמד אותם עכשיו. ודאי שאנחנו כבר מבינים שהטבע לא מתייחס מן הסתם, זה טבע העיוור שמתייחס כך לאדם. אלה ודאי שצריכים לגדל אותו, לחנך אותו, להכין אותו לעבודה, ואחר כך, אחרי שהוא כבר בריא ושלם, אז לכוון אותו נכון, שיבצע את העבודה, שיבצע את המשימה שלו. אז כיוון הזה, ההכוונה הזאת מצד הטבע, הוא בא על ידי המכות, על ידי ההכבדה בכל מצב ומצב. אם אדם מבין נכון איך הטבע מתייחס אליו, איך שמכוונים אותו מלמעלה, אז רגיש לזה, ועל מכה הקטנה ביותר כבר בהתאם לזה מתחיל להשתנות, אז מקבל את ההכוונות האלה מצד הטבע בצורה רציונלית, באהבה, בתודעה על זה, ואז הוא מתקדם מהר. כל סימן קטן כבר מראה לו איך שהוא צריך להשתנות, ומבין שבכל זה יש מטרתיות, וכך מהר מגיע למטרה, חוסך זמן, חוסך מכות. מה שאם כן, אם לא מבין את זה, הוא לא רוצה להאמין בזה, אז צריך לקבל יותר מכות ויותר סבל בסך הכל, עד שזה מתרבה בו ועד שמתחיל להיות בכל זאת יותר חכם, כי היסורים הם מגדילים את השכל, אדם מתחיל להבין שיש בזה איזה מטרתיות, שיש בזה איזה סיבה, בכל הצרות שהוא עובר, מתחיל לשאול על סיבה של הצרות, למה הם, ואז מגיע בכל זאת למצב שמתחיל להתייחס לכל דבר שבא לקראתו, לא חשוב מאיזה צד, ההורים, חברה, קרובים, אנושות, טבע שלו בעצמו, אקולוגיה, טבע חיצון, לא חשוב ממה, מתחיל להתייחס לזה כמו לאיזה מין שליחים מטרתיים מצד הטבע. ואז מהר מאוד, מהר מאוד, אם רגיש לזה, מתקדם ומגיע למטרה. כך זה בעצם יוצא לנו הסיכום, אחרי שאנחנו נכיר את התמונה בכללות. אבל בינתיים נלמד השיטות, איך האנושות התבלבלה בכל הדברים האלה, ומה בעצם אנשים חושבים. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו שאנחנו כלולים מאותם השגיאות עד היום. יש כאן שיטה הראשונה זה טבע, שיטה השנייה זה בית רשויות, שלישית ריבוי אלוקיות, הרביעית זה, הוא לא אומר כאן רביעית, הוא אומר שיטה חמישית, אז אף פעולתו וכן הלאה. לא חשוב כמה שיטות. זה לא ששיטות שהיו חיים, שהיו בעבר, והיום אינם, היום אנחנו נמצאים יעני באנושות שכבר מבינה, לא. אנחנו נמצאים עם אותם שגיאות, אנחנו נמצאים עם אותם בעיות, כמו שכל האלו שהיו לפני כמה אלפי שנים, וכמה מאות שנה, זה הכל נמצא בנו. ואנחנו בירבוביה בין כל השיטות האלו קיימים. וכך, או כך, או כך, כל פעם אחרת מסתכלים על עצמנו ועל המציאות. אז בואו נראה מאיזה פילוסופיות אנחנו קיימים, חיים.
שיטה א' היא הטבע. שיטה זו היא שיטה קדמונית מאוד, כי מתוך בית הפכים אלו שמצאו בולט לעיניהם לבלי שום דרך ומבוא איך לקרבם זה אל זה. באו לכלל הנחה אשר הבורא והממציא את כל אלה, המשגיח בכוח חזק על קיום מציאותו, שלא יתבטל אף משהו ממנו, אינו כלל בעל שכל ומרגיש. ולפיכך, אף שממציא ומשגיח על קיום המציאות בחוכמה נפלאה, הפלא ופלא, עם כל זה, הוא עצמו חסר דעה, ושלא מדעת יעשה כל זאת. כי אם היה בו דעת והרגשה, ודאי שלא היה מניח קלקולים כאלה בדרכי כלכלת המציאות, בלי שום חמלה ורחמים על המעונים. ולפיכך, כינוהו בשם טבע. כלומר, משגיח החסר דעה והרגש. ולפיכך, אין כלל לדעתם על מי להתרעם, או להתפלל, או להצטדק לפניו.
בעל הסולם כותב ששיטה הזאת היא קדמונית מאוד, אבל אנחנו כאילו רואים בשיטה המודרנית מאוד, מטריאליסטית לגמרי, כן? שיש טבע, והכל בא בחוקים, ולטבע זה אין שכל ואין כלום, אלא מה? חוקיות. כך זה התפתח, הגיע למוח, לשכל, להיגיון, שהתאים הם התרבו והגיעו למצבים בהתפתחותם כאלה שיש כבר חיים, בדרגת הכרת החיים וכן הלאה, אבל אין בזה משהו למעלה מהחוקים עצמם של הטבע העיוור, שפשוט כך מתפתח ואין מה לשאול. אין את מי לשאול. החיים כך נוצרו וכך הם קיימים. שיטה קדמונית מאוד, אומר בעל הסולם, ובאמת היא גם כן המודרנית מאוד. שבמאה ה-20 האנושות כביכול, אחרי כל התיאוריות שקשורות לדתות למיניהם, בחזרה קיבלה את השיטה הזאת, שהכל זה הטבע. ולא מתייחסים למשהו שיש בטבע הזה איזה רצון, מחוץ לחוקים שקיימים שם. כן.
אם אפשר להגדיר את הטבע כמו חוקי פיזיקה שאומרים שכל מצב הוא תוצאה של המצב שקודם לו?
כן.
משום...
כן. ככה אני אומר, אני לא מבין למה יש עוד שאלה. טבע זה נקרא טבע. הכל מה שיש לנו, הכל מה שאנחנו יודעים, ועוד 99% מה שאנחנו לא יודעים. זה הכל נקרא טבע. הכל מה שיש בתוכנו ובסביבנו, בחוקיות המוחלטת שקיים, ושקצת אנחנו חוקרים ולומדים ומבינים. זה הכל נקרא טבע. ואז, לפי מה שנראה לעינינו, יש בזה חוקיות, נכון, אבל אחרי החוקים האלה לא רואים, לא מגלים שום דבר, שיש עוד איזה רצון שמשנה את החוקים, מפעיל אותם כך או כך, מתוך איזו מטרה מסוימת שם, יותר גבוהה. אלה החוקים. לכן קראו לזה טבע. להדגיש שאין בזה איזו שליטה עליונה. כן.
שיטה בית היא בית רשויות. יש שהחכימו יותר, כי היה קשה להם לקבל את ההנחה הזאת של השגחת הטבע, משום שמתוך שראו השגחת הוויות המציאות המובטחת לקיומה וחוכמה עמוקה למעלה מכל פסגה אנושית, לא יכלו להסכים שהמשגיח על כל אלה יהיה בעצמו חסר דעה. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו, וכלום יש לך מלמד ומחכים לחברו בעוד שהוא עצמו טיפש? ואיך אפשר לומר על מי שמסדר לפנינו מעשים בחוכמה נפלאה, הפלא ופלא, שאינו יודע מה הוא עושה, אלא במקרה הוא עושה כך, בעת שגלוי לכל שאין המקרה יכול לסדר שום מעשה מסודר בסדרי החוכמה, ולא עוד, אלא גם להבטיח לו סדר קיומי נצחי. ומשום זה באו להנחה שנייה, אשר יש כאן שני משגיחים וממציאים, אחד בורא ומקיים את הטוב, ואחד בורא ומקיים את הרע. והרחיבו מאוד שיטה זו בראיות ומופתים על דרכם.
שיטה שנייה היא מאוד מאוד מסובכת. יש בה כמה דברים שהם ממש קשים מאוד. קודם כל ההנחה, מה שיש בנו, כמו ביצורים המפותחים ביותר, חייב להיות בכוח שיצר אותנו. זאת אומרת, אם הטבע פיתח כזה יצור כמו אדם, אז בתוך הטבע, בכוחות שמפתחים את החומר, יש שם בפנים בכוח החוכמה הזאת, ההבנה הזאת, מה צריך להיות. למה? אולי לא, אולי זה ככה מתגלגל כמו שחושבים, ובא מיצורים פשוטים ליצורים יותר מורכבים. אומר, אנחנו לא רואים כל הדברים האלה כך בטבע. אנחנו רואים שסדר סיבה הוא מסובב, גם בהתפתחות שבא לענייננו, לעינינו, ההתפתחות הזאת היא כבר נעשית בצורה כזאת שבשורש נמצא את הענף. שכל פעולה מה שישנה היא כבר כוללת בכוח ומפעיל אותה. ולא שיוצא משהו במקרה ויוצא. אף פעם אין בטבע עניין המקרה. ואנחנו לא יכולים להגיד שזה היה פעם, ועכשיו זה נגמר, ועכשיו והלאה זה קיים בחוקים הקבועים. אלה התפתחות היא נמשכת. ואם היא נמשכת, למה אנחנו לא רואים שזה מתפתח במקרה, ולא לדעת בדיוק מה קורה הלאה, רק לפי איזה מין הצטברות ומאבק כוחות שאחר כך מגיע לצורה איזשהו שהחזק מנצח, נגיד. יש כאן הנחה מאוד מאוד לא ריאלית, לא מדעית. וזה הביא ללידת השיטה השנייה. חוץ מזה הוא אומר, אנחנו רואים בטבע הרבה מאוד כוחות שבכללותם הם מתחלקים לשני קבוצות, נגיד פוזיטיביים ונגטיביים, לחצים וחוסר לחץ, וקום וכן הלאה, שהם כוחות מנוגדים זה לזה. בכללות הטבע אפשר לחלק לשני סוגים, לשני מינים, כן? זכר נקבה, אם זה גם בדומם, גם בצומח, גם בחי וגם בדבר, אפילו בדומם, יש חלוקה לזכר ונקבה. נו, ושני כוחות הנבדלים, מנוגדים, זה אנחנו רואים שאין שום דבר שאי אפשר למצוא משהו כנגדו. אז אם יש שני סוגי הכוחות שפועלים במאבק זה כנגד זה, ולא אף פעם מתחברים אלה או יכולים להשמיד זה את זה, או באיזושהי צורה על משהו שלישי פועלים ומפעילים אותו. אז אם זה כך, כנראה שזה שני רשויות, לא קשורות זה לזה, כי הם מנוגדים לגמרי. אז בטבע זה לא רק טבע, יש כאן איזה מין חלוקה לשני רשויות, שזה נעשה עוד יותר מסובך, שכבר לא אני נמצא תחת איזשהו חוקים מוחלטים, באים ממקור אחד ומביאים מקור למקור אחד, אלא לא. יש כאן מאבק בין שניהם, ואני נמצא באמצע, וכל הטבע, אני והסביבה והעולם והיקום נמצאים בין שני הרשויות. אדם נמצא במבוכה, כי כבר התוצאה הזאת שהוא מגיע, וזה מגיע גם כן מתוך מחקר. בהתחלה היה מחקר שהביא אותו לשיטת הטבע פשוט, עכשיו לשיטת השתי רשויות. זה לא שהוא הגיע באמונה או משהו, זה מתוך שרואה מה שקורה מסביב. אבל המחקר הזה הוא מביא אותו למצב שהוא לא יודע איך להסתדר בעולם. שני רשויות זה כבר בעיה, למי להשתחוות, מה לקחת בחשבון, מה הכוחות חיוביים, שליליים, לא יודע. ואז מגיעים לשיטה השלישית, בהתפתחות, החקירה בטבע.
שיטה ג' היא ריבוי אלוהיות. שיטה זו נולדה מתוך חיקה של שיטת בית רשויות, כי חילקו והפרידו כל פעולה ופעולה מפעולות הכלליות לפי עצמה. דהיינו, הכוח, העושר, השליטה והנוי, הרעב, המוות והמאומות וכדומה, ומינו על כל אחד מהם ממציא ומשגיח מיוחד, והרחיבו הדבר לפי חפצם.
זה המשך של אותה השיטה השנייה, רק מתוך זה ש נכנסו לתוך החקירות עוד יותר עמוק, ראו עד כמה שחוקים מסובכים, הרבה כוחות, כל אחד גם כן מתחלק לעוד ועוד ריבוי, איזה יחס יש ביניהם. מתוך זה הגיעו למצב שלא יוכלו להסדיר קשר בין הכוחות, ונמצאים הם כביכול פועלים מרשויות שונות. וזה הביא לשיטה השלישית, שזה ריבוי השליטות, ריבוי אלוקיות, שיש הרבה כוחות שלכל אחד יש מטרה, וכך הם פועלים בטבע. וזה שיטה גם כן, לא לחשוב ששיטות האלה הן שיטות קדמוניות שהיום אנחנו בהתפתחות שלנו כבר צוחקים מזה. למה? אם אני לא יודע מה הקשר בין החוק המשיכה למחשבה שלי, כן? ולחוק של איזה צללי המוזיקה עם סיבובי השמש וירח, אז זה נקרא שליטות שונות. זה נקרא ריבוי אלוקיות. אם אני לא יכול לחבר אותם לאיזה מערכת אחת, לשליטה אחת, שמשם יוצאים כל כך דברים שונים, כן? והם פועלים בכל מיני צורות, אופנים, ומביאים כל אחד בהשפעה שלו את הטבע, את האדם, למטרה אחת. אם אני לא יכול לחבר את זה, זה נקרא שאני נמצא בריבוי אלוקיות. וזה בעצם מה שקורה לנו. אנחנו לא עד כדי כך פילוסופים, אנחנו לא עד כדי כך חוקרים, שאנחנו מודים בזה שאנחנו כך מקבלים את החיים. אבל כך אנחנו מקבלים את החיים. אם קורה לי משהו פה ואחר כך שם וזה ועוד ועוד משהו, אני לא קושר את הדברים האלה עם שום דבר. אין לי שכל לזה לקשור, ואני לא מקבל צורה כזאת, תמונה כזאת של הקיום שלי. אז גם שיטה ראשונה, גם שיטה שנייה וגם שיטה שלישית, הן שיטות שקיימות בנו, בהסתכלות שלנו על החיים. אחרת הוא לא היה מביא את זה סתם להראות לנו מה היה שם בימי קדם. כדי להביא אותנו לתפיסת העולם הנכונה, זהו חייב לעבור. כן?
שיטה ה' עזב פעולתו.
זאת אומרת, שיטה ד' משום מה נחסרה כאן, ויש ישר שיטת ה'. כן.
לאחרונה, כאשר רבתה החוכמה, וראו את הקשר החזק בין כל חלקי הוויות הבריאה, הכירו את עניין ריבוי אלוקיות לדבר נמנע לגמרי. ולפיכך, שוב נתעוררה שאלת ההופכיות המורגשת בהשגחה. ומתוך זה הניחו הנחה חדשה, אשר באמת הממציא והמשגיח על קיום המציאות הוא חכם ומרגיש. אולם, מתוך רוממותו, שהוא למעלה מכל ערך, נמצא העולם שלנו כגרגיר חרדל וכאפס בעיניו, ואינו כדאי לו לטפל עמנו בענייננו הקטנטנים. ולפיכך נמצאת כלכלתנו כל כך מקולקלת, וכל הישר בעיניו יעשה. והנה, יחד עם השיטות הנ"ל בזמן אחד, שלטו גם כן שיטות דתיות מבחינת האחדות האלוקית, שאין כאן המקום לעסוק בהם, כי רק רציתי לבאר המקוריות שממנו נלקחו מיני השיטות המקולקלות וההנחות המתמיהות, שהייתה להם שליטה והתפשטות גדולה בזמנים ומקומות שונים כידוע. ונמצאנו למדים הבסיס שעליו נבנו כל השיטות האמורות שנולד ויצא מתוך הניגוד והסתירה מבין בית מיני ההשגחות המורגשות בעולמנו, אשר כל השיטות הללו לא באו אלא לאחות את הקרע הגדול הזה. אולם, עדיין עולם כמנהגו נוהג, והקרע הגדול והנורא הזה לא בלבד שלא נתאחה, אלא להפך, שהולך ומתרחב לעינינו לתהום נורא מאוד, מבלי לראות ולקוות עוד לאיזה מוצא ומפלט ממנו. ובהביטי על כל אלו הניסיונות האמורים לעיל, שהשתמשה בהם האנושות כמה אלפי שנה, הנה עד הנה ולא הועילו, הרי ני שואל, אולי אין לבקש כל עיקר את תיקון הקרע הזה מצד המשגיח, אלא כל התיקון הגדול הזה מצוי בידי עצמנו.
מה הוא אמר סך הכל? שיש עוד כמה שיטות. השיטה היא היי, שאי אפשר להגיד שכוחות הטבע הם לא חכמים. יכול להיות שיש להם מטרתיות. אם יש בנו צורת החיים כזאת שאנחנו פועלים מתוך שכל, מתוך הבנה, מתוך זיכרון, מתוך בירור, אבל הכוח שמפעיל אותנו, למרות שהוא חכם וגדול, פעל בנו, ואנחנו רואים שהצליח לברוא אותנו בצורה מאוד חכמה ומתוחכמת, אבל במשהו אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים, ולכן הוא מגיע לאיזשהו אמצע הדרך איתנו, זאת אומרת פועל עלינו, מפעיל אותנו, מגדל אותנו עד גיל הבגרות, ואחר כך עוזב אותנו, כי אנחנו לא מסוגלים הלאה להיות כמו שהוא כנראה מצפה מאיתנו. זה שיטה שקיימת גם כן אצל הרבה אנשים שאומרים שהבורא עזב, קודם היה, אחר כך לא. כלפי העם הנבחר מדברים כך, כל החלק הנוצרי ומוסלמי כך אומר. כי רואים, קודם היה מתייחס יפה וטוב בזמן שהיה עם ישראל בימי הנעוריו, ואחר כך כשהגיע לבשילות ולא יכלו להתמודד להיות נבחרים מיוחדים, נפלו מדרגה הזאת, אז הכוח העליון הזה, הטבע, עזב אותם, ורואים את זה עכשיו לפי המצבים שהעם הזה עובר כבר 2000 שנות הגלות. וגם כן אלו שיוצאי שואה כך מדברים, זאת אומרת בטבע האדם כך לחלק את החיים שלו לחלק טוב יחסית ולחלק רע, ולהצדיק מה שקורה לו בצורה כזאת. זה מצד אחד. מצד שני, זאת אומרת, זה שוב, גם כן, השיטה הרי היא יוצאת כשיטת המחקר, כשיטת ההסתכלות בחיים, ללא שום קשר לדתות ולאמונות, אלא מתוך הכרת הטבע. הכרת המצב, היסטוריה קצת. שיטות הדתיות, דתיות הוא בכלל לא רוצה לקחת בחשבון, כי הן מתבססות על האמונה, שאמונה זה לא שייכת למחקר, מדעי, לאנליזה, לסינתזה, לכלום. אלה, כל אחד ואחד יכול להביא לו איזה מין שיטה, ללא שום בסיס, ולכן הוא מתייחס לכל הדברים שלא שייכים למדע ולמחקר, בצורה ממש מזלזל בהם בגסות ובצדק. ומה הוא אומר? הוא אומר שלמרות כל השיטות האלו, הללו, אנחנו נמצאים בכל זאת במצב שאנחנו לא יכולים לממש שום שיטה בצורה פרקטית, להפסיק לסבול. עד גיל 20, פחות או יותר, אנחנו חיים טוב. בוא נגיד, אמנם שבזמני המודרניים כבר לא. מגיל 20 והלאה, סובלים. כך, מפשטות. שום שיטה לא עוזרת. זאת אומרת, מצד הטבע, בכל זאת, החלוקה הזאת, ביחס לצעיר ולמבוגר, היא שונה לגמרי. אז אם זה מצד הטבע כך, למרות כל השיטות, למרות כל היחס שלנו לחיים, מה שמצאנו עד כה, בוא נחפש האם אנחנו במעשינו יכולים לשפר את זה. לא לשפר שאנחנו נשלים כאן למטה, הטבע מתייחס אלינו רע, עושה לנו בעיות הבריאות, נבנה רפואה. עושה לנו אקולוגיה רעה, אנחנו נבנה איזושהי הגנה. עושה לנו קור, אנחנו נחמם. עושה לנו חום, אנחנו נקרר. לא נלך נגד מכות הטבע בתיקון כנגדם. אלה, בוא נעשה כאלו אולי תיקונים שהטבע תתייחס אלינו מלכתחילה בצורה טובה, כמו שהתייחסה אלינו בזמני הנערות. שאם אני בזמן העובר הייתי בתוך האמא, וטבע הכינה לי שם מקום בטוח להתפתח, שאני לא חשבתי על הכלום ועל הכל, היא עשה לי, הטבע עשה לי, אז אני יכול אולי בכל זאת להשפיע בצורה כזאת על הטבע, שתעשה לי גם כן עכשיו התפתחות טובה, הלאה, חיים טובים מצדה עצמה. לא שאני אצטרך כל מיני התחכמויות ללכת וכל הזמן להשלים, כל הזמן להתנגד, כל הזמן להתגבר על כוחות הטבע הרעים. אלה הם מלכתחילה לא יבואו אלינו רעים. כמו שנתנו לי כוחות הטבע הגנה והתפתחות נכונה בתוך הרחם, כך ירווה אותי הטבע כל החיים ומעבר לחיים. האם אפשר לעשות כך? חוכמת הקבלה מאפשרת את זה. זה מה שהוא רוצה להגיד. אז מובן מה אנחנו משיגים. זאת אומרת, האדם נמצא בעולם הזה, וכל הכוחות פועלים אליו, ולאחר גיל 20 נגיד, פועלים לרע, כן? נו, בלחץ בוא נגיד, כן? אז לא לעשות כמו שהיום אנחנו עושים שריר, כן? אנחנו עושים איזושהי הגנה, כן? ומתנגדים ואיכשהו כך סובלים. בונים ביתים, בונים כל מיני מערכות, רק להתגונן. לא. בוא נעשה כאלו שינויים, האם יש לנו אפשרות לעשות כאלו שינויים, שהטבע עצמה תתייחס אלינו טוב. במקום רע. כמו שהתייחסה לפני גיל 20. כמו שמתייחסת לייצור הקטן ביותר. כי כמה שיותר גדול כבר מתחיל להיות לחץ מצד הטבע. שתתייחס ברחמנות ב-100%, בטוב ביותר. ולא שאני צריך להתגונן ולעשות משהו בחיים שלי שכל העולם הוא נגדי וכולם רוצים משהו ממני ודורשים משהו ממני והטבע מי יודע מה יקרה ועוד רגע אני לא יודע מה יקרה. שיהיה בצורה בטוחה ביותר, כמו עובר, הוא חושב על מחר, על היום, בעוד רגע, על מה לאכול, איך להתקיים. בצורה כזאת, האם אפשר לחיות? זה נקרא צורת חיים רוחניים. אפשר. לזה אנחנו צריכים לחקור ולהגיע. יש שאלות? כן.
אמרת שעד גיל 20 אנחנו נמצאים במין הגנה כזאת של הטבע שהוא מופר על
גילים. גיל 20 אני לקח לי ברור. זה...
השאלה אם השינוי הזה נעשה אחר כך מעל גיל 20 בגלל שאנחנו יוצאים מהטבע שלנו, או שזו הפעולה שהטבע שלנו פועל עלינו, שהוא מגיל 20 מפעיל עלינו איזשהו לחץ. פעם זה היה גם ככה או שזה רק היום ככה?
בכל הדורות שאנושות מתפתחת יש הבדל בין גיל הצעיר ובכל התרבויות בכל העמים, כן? עד שמפתחים את האדם, בונים אותו, מעמידים על הרגליים, ואחר כך חייב להיכנס לאיזשהו בר מצווה מאיזשהו גיל, ואחר כך אתה חייב לרוץ אחרי אוכל ומקום בחיים ולספק לעצמך ולמשפחה צרכים והכל. כבר זהו, לא שדואגים אליך, אתה חייב לדאוג על עצמך ועוד לאיזשהו כמה אנשים נוספים. זה תמיד היה ותמיד יהיה, אבל השאלה היא מה זה נקרא לדאוג. ו אנחנו נראה, יש כאן בעיה בתפיסה. אם אנחנו עוברים לחוק ההשפעה, דאגה לחיים ודאגה לאחרים היא הופכת להיות לדבר הטוב, הנעים. הטבע לא משתנה, אנחנו משתנים, ובזה אנחנו מרגישים את החוקים שלה כטובים לגמרי. שום דבר מסביבנו לא משתנה, אלא שינוי בנו הוא משנה לנו לגמרי הרגשת המציאות. חוכמת הקבלה, חוכמה איך לקבל את המציאות. בסדר, עוד שאלות?
איך ניתן להסביר לאדם שלא מרגיש את עצמו רע, שהטבע שלו בעצם רע?
לא ניתן להסביר, בשביל מה להסביר אם לא ככה? הוא צריך להכיר לאט לאט לבד. תבוא לאדם, תגיד אתה רע, יכול לתת לך מכות. אני רע, אתה רע, אתה יודע, כיוונים. נו. אבל בשביל מה להגיד לו שהוא רע?
אנחנו מדברים על זה שהטבע, זה שאנחנו נמצאים בטבע שלנו, זה המקור לכל הבעיות. יוצא שהטבע שלנו, משהו בו לא עובד כמו שצריך.
אבל איך אתה יכול לבוא לבני אדם ולתת את ההסבר, להתחיל את ההסבר מזה שאתה תגיד להם, אתם רעים? מה יצא לכם מזה? מישהו יוצא לשמוע אותך? זה נקרא, כך מוכרים את הדבר, תגיד לי. אתה ראית באיזה ערוצים שם בטלוויזיה, איך מוכרים? לך לשוק, תראה. מוכרים משהו לא נעים? כשאתה בא לשוק, המוכר אומר לך, תראה, זה בלבול, כך מתייחס אליך. לא, בבקשה, תראה, ככה, ככה. נותן לך כבוד. איך זה אפשר? אנחנו לא באים לבני אדם ולא מראים להם את הרע שבהם. כי הרע שבהם זה אתה קובע. אבל אדם בעצמו חייב לקבוע. הכרת הרע זה הרגשה פנימית שחייבת לחייב אותו, כאילו שהיא מחייבת אותו אחר כך לשנות את התכונה שלו, הרצון שלו. אבל אם הוא לא משנה את הרצון, זה עדיין לא הכרת הרע. הכרת הרע נקרא שאני נמצא בתוך המחלה כזאת שהיא ממיתה אותי, ואני חייב להתפטר ממנה כמה שיותר מהר. היה לי כזאת בעיה בריאות אחרי התאונה, אז אני שבועיים הלכתי ולא יכולתי לנשום, והתחננתי שיעשו לי ניתוח, וממש התחננתי. ניתוח זה לא נעים, כאילו, כן, אתה בא, שוכף על המיטה, שמים לך הרדמה, זהו, אתה לא יודע באיזה צורה. אני באתי בעצמי לחדר ניתוחים, שכבתי, אמרתי, תכניסו בבקשה למהר את הזריקה, את הפרדימות, תתחילו. באמת. כי לא יכולתי לנשום. הרגשתי שזה רע, היה לי גוש גדול בריאות מתוך התאונה, גוש גדול של דם הצטבר שם. זהו, אז אתה מרגיש שזה, אתה חייב להתפטר מזה. זה נקרא הכרת הרע. אבל אם אתה לא מרגיש, זה אפשר עוד לסבול. זה לא נקרא רע. רע זה נקרא החלטי, שאתה, זה, אין לך בעיה אחרת, חוץ מעכשיו לחתוך אותה. זהו. אז אם אדם לא מגיע להכרה כזאת, למה אתה תגיד לו את זה? הוא יגיד לכם, זה רע אצלי? הוא רואה את זה כאיזשהו מין, כן, אבל כמו לכולם. אז יש בי קצת משהו, לא, זה הטבע, מה זה, אנחנו בני אדם. לא. לכן אסור לנו לבוא לדברים כאלה. אלה המאור המחזיר למוטב. אחרי שילמד חומת הקבלה ובצורה נכונה, אז יראה שהכל רע בפנים, בתוכו, ושרק הוא צריך להשתנות. וחוקי הטבע האלו, הוא ירגיש שהם פועלים עליו כטוב. הם גם קודם פעלו עליו כטוב. רק הוא היה לו מתוקן. זאת אומרת, מה שאנחנו מרגישים מגיל 20 והלאה, החוקים האלו, שהם רעים, הם לא רעים. הם מראים לנו איפה אנחנו לא מתוקנים. וכנגד כל חוק וחוק שנראה לי כרע, אני צריך לשנות את עצמי, ואז אני ארגיש אותו כטוב. ומבחוץ שום דבר לא משתנה. לא שאני אשנה את החוקים האלו, והטבע עכשיו תשתנה אליי. כך זה מורגש אצלי. אבל האמת, זה רק מורגש. האמת שרק אני משתנה, ומבחוץ כל החוקים האלה החלטיים, שום דבר מהם לא משתנה. אבל אנחנו מדברים בצורה כזאת לפעמים, שאדם על ידי זה שמשנה את עצמו, משנה את המציאות, משנה את חוקי הטבע, הוא כבר מתחיל להשפיע על טבע הסובב, שמשם מקבל השפעה אחרת, יותר טובה. זה בלשון בני אדם, כך אנחנו מדברים, אבל האמת, מה זה מקבל משם? מקבל את אותם החוקים בצורה יותר טובה. כי מחוץ אל האדם, האור העליון, האינסופי, נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת ללא שום שינוי, לא לטבע, לא לרע, פשוט בטבע שלו. אי אפשר להגיד שמשתנה קודם ואחר כך, אלה בסך הכל, האמת תמונה היא שאנחנו נמצאים בכזה אוקיינוס של האור, והוא אור הקבוע, ומה שכן משתנה אצלנו הם הרשימות. בנשימות יש שינוי. בלבד. רק בהם. אז הרשימות האלו כל הזמן לפי הסדר שלהם מקל לכבד, הם כל הזמן מתעוררות. וכל פעם אני מרגיש רשימו נגד האור, נגד האור הקבוע. למה אני מרגיש כך? כדי לשנות את עצמי, לעשות כאן, יש לי כאן בחירה חופשית, יש לי כאן מקום להגיעה, כדי לבנות את עצמי על פני הרשימו בהתאמה לאור. זה רשימו, זה אור, וכאן זה מקום ההגיעה. הגיעה, הבחירה, הכל. זהו. אז אם אני מבין שכל מה שיש לי בחיים זה רק הנתונים כדי לבנות את עצמי בהתאם לאור, ואני יודע איך לעשות את זה, אז ממש החיים, אני כבר עסוק בדברים אחרים לגמרי מה שאני עושה היום. אני היום רק מתגונן כנגד כל מיני השפעות רעות, ואיכשהו בוא נעבור את החיים לקבל פחות מכות. וכאן זה הגישה אחרת לגמרי, פילוסופיית החיים אחרת לגמרי. אני בונה את עצמי, אני ההפך, אני פורע, מתפתח. וכך עם כל רשימה ורשימה. ואם אני לא מבצע את הרשימו, כמה שאני, ורשימות הם עולים כל הזמן. הם אצלנו כמו שעון, מתקתק. כל פעם אצל רשימות חדשות. אם אני לא תיקנתי צורות הקודמות, הצורות הבאות הן עוד יותר מנוגדות לאור. אני מרגיש את עצמי עוד יותר גרוע. לכן האנושות והאדם, כל פעם שהוא גודל, וכל האנושות, כל פעם שהיא גודלת, חוטפת יותר מכות. זה החיים. אז אנחנו כאן, מתוך המחקר הזה, צריכים להבין איך אנחנו נכנסים בשלום עם הטבע. זה שלום עם האלוקים, שבגימטרי הטבע. נו, תמשיך. חיוב הזהירות.
אנחנו ממשיכים בדף 127, כותרת חיוב הזהירות בחוקי הטבע. כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה אשר מין האדם מוכרח לחיי חברה. כלומר, שלא יוכל להתקיים ולהתקלקל זולת על ידי החברה. ולפי זה, צא ודמה לך את המאורע הזה. למשל, אם יערה לפנינו איזה יחיד הולך ופורש מהחברה למקום שאין שם איש, והוא חי שם חיי צער ויסורים גדולים משום חולשתו לספק לעצמו את צרכיו, הרי שאין לו שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו. ואם הוא עושה זאת, דהיינו שמתרעם ומקלל את גורלו המר, אינו אלא מכריז ומפרסם את טיפשותו. כי בעת שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי בין החברה, אין לו הצדקה לפרוש ממנה למקום שומם. ועל אדם כזה אסור לרחם להיותו הולך נגד טבע הבריאה. והיות שיש לו עצה לחיות כפי אשר גזרה עליו ההשגחה, ועל כן הוא נטול הרחמים. והמשפט הזה מוסכם מכל חברי האנושות לבלי חולק.
זאת אומרת, אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נמצאים בתוך החברה, אנחנו בנויים מלכתחילה כך, שאנחנו לא מסוגלים להסתדר ללא חברה, אדם לא יכול להתקיים בפני עצמו. יכול להיות שבאיזשהו בודד פתאום נזרק, אבל אנחנו מדברים על הקיום משך אלפי שנה בהתפתחות וכן הלאה, הוא לא מסוגל, הוא מתרבה וחייב תמיכה מהחברה, ועם החברה יש לו גם נתינה וגם קבלה כלפי החברה, ויחסים מאוד לא פשוטים. יש כאן אבא ואמא, יש כאן ילדים, כן? זאת אומרת דור הקודם, דור הבא, יש יתר הקרובים, יש העם, אני מדבר כבר לא על עיר, כפר וכן הלאה, ויש כל האנושות, והוא זקוק לכולם, החיים שלו מתפתחים, הוא זקוק לשירות מהרבה אנשים במקצועות שונים, כן? וכך אנחנו בנויים מלכתחילה מצד הטבע. למה? זאת שאלה, אבל ככה זה בטוח. אף אחד לא יכול להתקיים בלי נעליים, בלי בגדים, בלי כל מיני דברים, מה שמספקים לנו אלפי אנשים, והם בחזרה דורשים ממני שאני יחזיר להם מה שהם משקיעים בי. כך אנחנו קונים, מוכרים את השירות של כל אחד ואחד. וטבע בכוונה סידר אותנו בצורה כזאת. למה? מה יש לנו בזה? מה הקשר בין העולם הזה ויחס שלי כלפי האנושות ליחס שלי לנצחיות, לאלוקים והכל? צריך להיות אדם אחד כלפי אלוקות ומסדר איתו יחסים. ככה זה גם כן. אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה אדם ובורא. מה יש לו עוד? לבורא יש יצור אחד שנקרא אדם, והאדם הזה הוא נמצא מול הבורא. פתאום אנחנו מתחילים לראות, לא, זה לא אדם אחד, זה אלפי אנשים, מה יש להם ובשביל מה זה? בסופו של דבר שוב, האדם צריך לסדר את הקשר עם הבורא. למה צריכים אלפים? הם רק מבלבלים אותי. אם הייתי ישר כך, בקשר ישיר עם הבורא, בלי כל הסביבה, מה טוב? הייתי יודע שזה המצב, זה הקשר, זה החיים שלי רק בנטיף הזה וזהו. למה אני מבולבל כל כך בחברה ומחייבים ולוחצים, מביאים לי כל מיני שטויות, חינוך, תרבות, דברים כאלה שרק מבלבל אותי. אני עושה מה שהם רוצים, הם מחייבים אותי לעשות. למה זה כך? אבל אנחנו רואים איך שלא יהיה שטבע כך בנה אותנו. למה? כן.
ואני יכול להוסיף ולהתאים את הדבר על בסיס דתי וליתן לו צורת משפט כזה: כיוון שהשגחת הבריאה נמשכת מהבורא יתברך, שבלי ספק יש לו מטרה בפעולתו, כי אין לך פועל בלי תכלית. נמצא שכל העובר על חוק מחוקי הטבע אשר הטביע לנו, הרי הוא מקלקל את המטרה התכליתית. כי המטרה נבנית בלי ספק על כל חוקי הטבע ביחד, אחד לא נעדר. כמו שנאות לפועל חכם שלא יחסיר ולא יעדיף כחוט השערה על פעולותיו המוכרחות אל המטרה. ונמצא אשר המקלקל חוק אחד, הרי קלקולו פוגע ומזיק במטרת התכלית אשר הציב השם יתברך, ולכן יענישהו הטבע. ולפיכך גם אנו ברואי השם יתברך אסור לנו לרחם עליו, כי חוקי הטבע הוא מחלל ומטרת השם יתברך הוא בוזה, וזוהי צורת המשפט לדעתי.
אם אנחנו סגורים בתוך הטבע באיזה מצב סגור בפני עצמו, וחוקי הטבע פועלים עלינו, על כל האנושות, זה אנחנו, בני אדם. מבפנים יש לנו תכונות שלנו, תכונותינו, כן? ומבחוץ יש לנו עוד לחץ, עוד כל מיני חוקים. הצורה, כמו שאנחנו יודעים מפיזיקה, מכל הדברים, מהסוציולוגיה, מכל הדברים, אם אני רוצה להרגיש טוב, אני צריך להיות בהשוואה. שכאן בפנים מה שיש אצלי גם כן שיהיה מבחוץ. זאת אומרת, כל כוח שבא ולוחץ אליי, סימן שאני צריך במשהו להיות דומה לו. חסר לי במשהו להיות דומה לו. דומה, לא להתנגד. לא להתנגד, אלא להיות דומה. אם אני כמו, אני בטוב. גם אם, גם במישור המכני, טכני, חשמלי, מגנטי, גלים, גם במישור ההבנה והשגה והרגשה, יחסים בין בני אדם, אם אנחנו רוצים להרגיש טוב, אנחנו חייבים להיות בתכונות דומות. לא מנוגדות זה מזה, שאחד ינטרל את השני ונעמוד כמו שני החמורים זה מול זה, אלה ביחד. ואז תמיד מרגישים בזה מצב טוב. לכן האדם שלא משתוקק להשלים השפעת הטבע עליו, בעצם אשם בזה, ואין לו במה להאשים את אחרים. הוא יכול להגיד, נולדתי בחברה קשה, בחיים קשים, בתקופה לא טובה, ההורים וזה וזה, הכל לא בסדר, זה מה שבדרך כלל אומרים, המשפחה כזאת, היה לי ככה וככה. נכון, זה הכל נכון, אבל כל הדברים האלה נמצאים בך בסופו של דבר, כדי שאתה תבין שאתה זה אתה עכשיו, כלפי חוקי הטבע שפועלים עליך, ובצדק. כדי שאתה תשפר את עצמך. אי אפשר רק להגיד, אני לא עשיתי כלום, ניפחו אותי עם החינוך לא טוב, נלדתי עם התכונות לא טובות, וכן הלאה. יש מאמר שבא לסולם מסביר, שבזמן שנולד האדם, אז כאילו הבורא שואל, הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, מי הוא יהיה? אז לא שואלים חכם או טיפש, ואני ועשיר וכן הלאה, אלה האם יהיה צדיק או רשע, על זה השאלה. למה? כי זה תלוי בו, באדם. כל היתר לא תלוי בו בכלל, ועל כל היתר אין בכלל שאלה. זה לא עניינך מה שיהיה, כי זה כבר עד כל חתום והוחלט, חרוט ברשימות. וכל הדברים האלה, אומנם שהם כבר חרוטים בתוך הרשימות, כל מה שיש לך, אבל על ידי זה שאתה תהיה או צדיק או רשע, זאת אומרת, תקבל את החוק שפועל עליך ביחד איתו, או בהתנגדות אליו, בזה אתה תרגיש את עצמך או טוב או רע. אתה יכול להיות עשיר ויהיה לך רע, ואתה יכול להיות כאילו עני ויהיה לך טוב. יש על זה מאמר בעל הסולם, גילוי והסתר של פנים של השם יתברך. מאמר מאוד מיוחד. עד כמה שהשינוי הפנימי משנה לנו תמונת המציאות. לכן, על שום דבר אסור לנו להסתכל בחיים שלנו. ובהכרת הרע מתגלה בתוך האדם זוועה נוראית שהבורא הכניס בו את הטבע הזה, ואדם מרגיש שהוא לא מסוגל לפתור את עצמו מזה, ולא צריכים לפתור את עצמו מזה. לא, לא זה הוא צריך לעקור מעצמו. הוא צריך רק להסדיר יחס שלו עם השפעה מלמעלה. אז שיטת הקבלה היא שיטה מאוד מאוד כאן מיוחדת. היא לא לפי הרגל הפשוט. יש כאן לוגיקה, יש כאן חוכמה גדולה, אבל היא קצת יותר פנימית, נסתרת. לאט לאט נתרגל אליה ונראה עד כמה שזה פטנט מיוחד. אין אמונה מתוך הניסיון, אבל מתוך התעמקות בתוך הניסיון. אז אדם שנמצא בצרות, זה סימן שחייב להשתפר. ועוד יותר, מפני שאנחנו תלויים זה בזה, אנחנו חייבים להבין שעד כמה שאנחנו נמצאים בצורה מקולקלת, לא רק כלפי הבורא, אלא כלפי הסביבה שלנו, זה חוזר עלינו, לפי איזה נוסחה שאנחנו לא יודעים בינתיים, חוזר עלינו גם כן כתגובה רעה. זאת אומרת, אם אני מתנגד לכוח הטבע, מתנגד לכוח הטבע, ומתנגד לחברה, אז בסופו של דבר אני בזה מזמין כוח עוד יותר גדול, שיחייב אותי בכל זאת לחשוב להתקן. אם אני יעשה מעצמי משהו דומה לכוח הטבע, זה סימן דומה. זה אני דומה לכוח. בזה אני אקבל מלמעלה השפעה טובה, דרכי גם כן תעבור לאחרים. השפעה הטובה הזאת, התוצאה, תעבור דרכי לאחרים. בבקשה.
אנחנו ממשיכים בשורה ואני. ואני חושב שלא כדאי למישהו לחלוק עליי על הצורה הזו שנתתי למשפט. מתוך שדברי המשפט אחד הם. כי מהו החילוק אם אומרים אשר המשגיח נקרא טבע, דהיינו חסר דעה וחסר תכלית, או לומר אשר המשגיח הוא חכם, נפלא, יודע ומרגיש, ויש לו תכלית במעשיו. כי סוף סוף, כולנו מודים ומסכימים, שמוטל עלינו החוב הזה לקיים את מצוות ההשגחה, כלומר חוקי הטבע. וכולנו מודים שהעובר על מצוות ההשגחה, כלומר על חוקי הטבע, ראוי וכדאי לקבל את העונש אשר יענישהו הטבע, ואסור למי שהוא לרחם עליו. הרי שאופי המשפט אחד הוא, ואין חילוק בינינו רק במוטיב, שלדעתם המוטיב הוא הכרחי, ולדעתי הוא מטרתי.
זאת אומרת, הוא רוצה להגיד כך, טבע פועל עלינו, יש שם שכל או אין, יש שם כוח, כן. מה זה חשוב לנו? אנחנו לא יודעים על זה. עד שאנחנו נדע את זה, מי יודע מה יקרה איתנו, כמה מכות אנחנו נספוג. יותר טוב לא לחשוב על זה. נברר אחר כך, אבל בינתיים יש לנו הזדמנות להגיע לצורת החיים הטובים. לא רק בתוך במישור העולם הזה, אלא במישור הרוחני, היינו מעבר לחיים שמורגשים בגוף. אלה חיים מעבר לגוף. היינו, הרגשת החיים הנצחיים, יש לנו אפשרות להגיע לזה, לחיים ללא הגבלות, ללא מכות, להתפתחות, למילוי, כן? יכולים, זה לא אכפת לי עם איזה צורת הטבע או צורת האלוקים, או עם איזה השולט אני נכנס לקשר. כי אין לי ברירה, אני נמצא תחתיו. יש לו שכל, אין לו שכל. יש לו רצון, אין לו רצון. כוונה, מחשבה, זה לא חשוב לי עכשיו. אני בכל זאת יכול להבין אותו, לא יכול להבין אותו. זה דברים גדולים. כן? ולכן הוא אומר, לא חשוב לנו. זה, איך הוא אומר? כי סוף סוף כולנו מודיעים ומסכימים שמוטל עלינו החוף הזה לקיים מצוות השגחה. אתה חייב את זה לקיים, אין לך ברירה. ומה איתו ששולט עליך? אל תדאג, זה יבוא אחר כך, אולי תבין. ואם לא תבין, גם כן לא. אתה חייב עכשיו להסתדר, מתוך הצער אתה מדבר. אז בוא נשתפר את מצבנו. זה דבר אחד. דבר שני, מה שהוא אומר כאן יפה, זה המצוות, זה נקרא חוקי ההשגחה. זה דבר שכדאי ככה לרשום לעצמנו. שמה שנקרא אצלנו תורה ומצוות, זה קיום חוקי הטבע. שסך הכל יש בטבע, בשורש שלה, שלו, יש תרח, חוקים. כמו שאנחנו מכירים חוק המשיכה, לחצים שם, חשמלים, חשמיים וכל מיני אלו, בשורשים כל החוקים האלה, במספרם תרח. תריאק ועוד שבע. תרח חוקים. וקיום הנכון מצד האדם, חוקי הטבע, נקרא קיום מצוות. סך הכל. לא תקיים, תסבול. זה כמו שעכשיו אתה תתנגד לאיזשהו חוק. תעמוד תחת הבלוק שנופל עליך. לא יקרה. נראה אותך. אתה יכול? תתנגד לכוח משיכה. אותו דבר, זה חוקים, אין בהם שום שכל, אלה הם פועלים בצורה החלטית. מה זה החלטית? הבורא לא משנה את דרכו. אני הוויה לא שיניתי. אל תעמוד ותחשוב יהיה לי נס. אין ניסים. חוק נתן ולא יעבור. החוקים האלה הם חוקים החלטיים. תתייחס לזה כמו לטבע בלבד. ואל תחכה מבורא שום שינוי. תקרא לבורא טבע, כדי לא להתבלבל. ואז תבין שכל השינויים בך פשוט מאוד. אז מה את חוכמת הקבלה מלמדת? חוקי העולם, המציאות הכללית, כן? ואיך לקיים אותם לטובתנו, שאנחנו נהיה בהתאמה למציאות. זה הכל. בסך הכל פועלים עליי מבחוץ, כן? תרח חוקים, לפעמים אומרים תרייג, זה מספר שיותר רגילים עליו, כן? תרייג או כוחות או חוקים, כן? שאם אדם מצידו בונה את עצמו כך שגם כן מקיים אותם, זה נקרא קיום מצוות. זה הכל. וכדי לשנות את עצמו ולהיות בכוח, בשכל, בהבנה, ביכולת לשנות את עצמו ולקיים את החוקים האלה, אז הוא חייב מלמעלה שיבוא עליו כוח אחר, זה נקרא אור המחזיר למוטב, והוא נקרא תורה. זאת אומרת, הכוח החיצון הכללי שלא שריח לחוקי הטבע שפועל עלינו, אלה כוח שמשנה אותי, נקרא תורה, שעושה ממני משהו מתאים לחוקי הטבע. ועל זה הקבלה מדברת. כן.
אמרת שבעצם תורה מתפוס ב... קיום חוקי הטבע. האם אפשר גם להגיד שקיום חוקי הטבע זה בעצם פעולות ועל מנת להשפיע?
זה אנחנו אחר כך נראה. אני בינתיים לא יודע. נכון. נכון. כחוק הכללי, חוק הכללי של כל התרח הכוחות האלו, כל התרח הכוחות האלו שפועלים עליי. כן? תרח כוחות. כוחות האלו. זה בסך הכל חוק ההשפעה. הכללי. שאצלנו זה מתבטא בכל מיני צורות ואף דרך כמוך וכן הלאה, תכף הוא ידבר על זה כנראה. כי הוא דיבר על יחס בין האדם לחברה, למה זה, אנחנו נמצאים בתוך חברה. אבל בסך הכל זה כך. בסך הכל כל הכוחות האלו, זה חוקים פרטיים, כן, כוללים של חוק ההשפעה. כן. נו. יש חוקים שאנחנו מבינים, מרגישים ורואים, ויש חוקים שעכשיו מספרים לנו ואנחנו לא יודעים על מה מדובר. אתה צודק. מאיפה זה בא? זה בא מתוך מצב שלנו, שבינתיים האדם הוא קיים מחמישה חושים. שדרך החמישה חושים, מה שהוא מקבל בתוך חמישה חושים, זה נקרא חוקי הטבע הגשמי. מה זה חוקי הטבע הגשמי? מה שמקבל בחמישה חושים ואחר כך ברצון לקבל שנכנס. לא לפי ההשתוות התכונות, אלה השתוות הכלים. יש לי אוזן, כן? ונכנס ללחץ כאן, ואני כאן את הלחץ מאזן ובודק אותו, וכך אני מקבל איזה ידיעה על מה שנמצא מבחוץ. אז אני, סך הכל מה שאני עושה כאן, אני עושה השוואה גשמית, ואחר כך אני מקבל את זה בתוך רצון לקבל. אני לא מעלה את עצמי לקיום מטרתי, לקיום רצוני. אני לא מכניס כאן שום דבר בלהשוות את עצמי עם המקור הכוחות, בוא נגיד כך. החוקי הטבע האלו הם מגיעים בסך הכל ממקור הכוחות. מקור הכוחות האלו הוא המשפיע. הוא הבורא. הבורא. כן? זהו. אז אני, בזה שאני עכשיו מקבל ממנו כל מיני חוקים בתוך החמישה חושים, ואיך שהם אחרי זה עוברים עליי, אני מקפל אותם ברצון לקבל, כן? זה בלי השוואה, בלי השוואה איתו. לכן זה נקרא גשמי. אם אני מתחיל לעבוד, שהמנגנון שלי איפה שאני מקבל את ההשגחה, ההנהגה, אם אני מתחיל לעבוד כדי להסדיר את עצמי עם הטבע שלו, כן? אז אני עובד על להיות דומה לו, הרצון מקבל הזה שמקבל את כל ההשפעות, כן? שיהיה דומה לו. אז אני, אם אני עובר למצב כזה, אני מתחיל לקבל ממנו, לא דרך חמישה חושים, אלא דרך נשמה, דרך נקודה שבלב. דרך נשמה. זה חוש השישי. חוש השישי. ואז אני מקבל, לא ברצון לקבל, אלא ברצון לקבל, שהוא על מנת להשפיע. ואז אני מקבל ממש ממנו תרח כוחות, והם שונים, הם עליונים יותר, הם החלטיים, נצחיים, כוללים, כלליים, ולא חוקי הטבע הגשמי. חוקי הטבע הגשמי הזה אני לומד אותה על ידי מדעים, על ידי מדעים הגשמיים, הגשמיים, מה שבעולם הזה, כימיה, פיזיקה, כל מיני האלו, כן? וזה מה שאני, כי זה מה שאני מרגיש בחמש החושים. כאן, שאני מתחיל לעבוד בלשוות את עצמי עם המקור החוקים, כן? אני מתחיל לקבל דרך חוש השישי חוקים כוללים, ואותם אני לומד על ידי חוכמת הקבלה, ואני לומד אותם על עצמי. זה כבר על ידי מדע שנקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, ודאי שיש הבדל גדול מה שמרגישים בחמישה חושים ומה שמרגישים בחוש השישי. בחוש השישי מרגישים השפעה מהכוח עליון לפי ההתאמה לכוח העליון. מה שאם כן בחמישה חושים מרגישים השפעה טבעית, לכן הם נקראים טבעיים. מרגישים השפעה טבעית מכוח העליון בלי שום השוואה ובלי שום ידיעה עליו. ולכן זה נקרא לפי הטבע. כן. נו.
אנחנו מרגישים
חוקים שהם חלק מחוקים של תרח מצוות, והם לא נעלמים, ואפילו מקובל גדול חייב לקיים כל החוקים האלה, משיכה, טבע, חשמלים וכן הלאה, כן? הוא חי דרך חמישה חושים, חמישה חושים האלה לא משתנים. תהיה כמו רבי שמעון, אתה בכל זאת תשמע באוזן ותנשום באף ותריח וכן הלאה. ותהיה אולי בזה יותר גרוע ממישהו צעיר. יהיה לך עיניים כבר לא טובות, ואוזניים כבר לא טובות, ואתה תהיה גדול בתפיסת המציאות. זאת אומרת, זה לא שייך לזה. זה טבעי וזה רוחני. מה זה טבעי זה נקרא? טבעי שלא ברצונך הם קיימים, ולא ברצונך הם מופעלים. מה שאם כן רוחני נקרא, שאתה מפעיל אותם בבחירה חופשית, בהגיעה ובהתפתחות מצדך. כן.
מה שאני רואה בעין שני הזאת, ברגע שאני מוכש את החוש השישי, האם אני תופס פן נוסף של אותו דבר?
שאתה תופס את החוש השישי, רוכש את החוש השישי, ומתחיל להרגיש בו מציאות נוספת, שנקראת רוחנית. רוחנית נקרא מה שמורגש בה לפי השוואת הצורה עם הכוח עליון. אז אין שום קשר בין שאתה מרגיש לפי השוואת הצורה עם כוח עליון ובין מה שאתה מרגיש בצורה טבעית באי השתמות הצורה עם כוח עליון. אין שום קשר בין זה לזה. זה לא שאתה פתאום שומע קולות שקודם לא שמעת, שם מלאכים מדברים או שרים שם בגן עדן. ורואה פתאום למרחקים דרך העיניים שלך. שוב אני אומר, העיניים שלך יכולים להיות יותר גרועים מאשר לאיזשהו צעיר מן הרחוב, וגם אוזניים, זה לא שייך, חמישה חושים לא, לגמרי לא שייך לחוש השישי. הם לא מתלבשים זה בזה, אין ביניהם שום קשר. עוד יותר, גוף מת, כן, מתפרק, נעלם באדמה, לא נשאר ממנו כלום, חוש השישי נשאר. חמישה חושים נעלמים. אם אתה תופס את החוש השישי שלך בזמן שאתה כאן, עכשיו נמצא בחיים, אתה נשאר איתו, אתה מזדהה איתו, יש לך במה לאחוז. אתה לא נעלם אחרי המוות, אתה ממשיך לחיות בחוש השישי הזה. מה שאם כן, אם לא תפסת אותו, נרקב. מה יש לך חוץ מגוף? אתה צוחק? החיים שמחים, אז צוחקים. נו, נו.
אתה לא שם, אתה יכול להגיד שיש קשר בין החוקים
האלה שיש לך שורש. הקשר בין החוקים הללו ובין השורש הם מפני שהם גם כן יוצאים מאותו שורש. רק זה הקשר. השכן, בבקשה. נו. בבקשה, הלאה, לא, אנחנו לא נדבר על זה. זה נושא אחר. לא לסתות מהשאלה, כן.
החוש השישי הזה, מה אפשר להגיד על זה? אפשר להגיד על זה למשל שהרשימות שמורדים על ידי האור המקטיר למותר, זה חוש השישי, או
תמיד להשפעה? חוש השישי זה תחילת הרשימות שדורשות תיקון, מסך, עליהם. זה הכל. זהו, בסדר? מה? איפה כתוב? בלי השוואה ככה כנרף? אני מוצלח, אני מוצלח, אה? אתה רואה כמה שיש אולי משהו טוב, אבל כלפי השפות אני אטום. כן.
דבר על מה שיותר פסיקתי, לגבי איך בן אדם יכול להיות מנולד לטבע.
טוב, לא נכנסים, לשיטת התיקון אני לא נכנס, זהו. לא. תשאלו, אם לא, עוברים הלאה. כן.
דברנו על החוקים, על הדרת רצונות, בעצם המצוות. אז מדברים
יש מצוות שיש קשה, צריך להבין אותם, את ההשפעה שלהם. כל הדרת רצונות שנקראים מצוות, שנקראים חוקים, קשה לנו היום להבין, כי הם לא שייכים לטבע שלנו. רק תבין, זה הבורא. וממנו יוצאים מצד אחד תרח חוקים, כן? ומצד השני יוצאים חוקי הטבע הגשמי. זהו. חוקי הטבע הגשמי נכנסים אלינו לחמישה חושים, כן? ואז אנחנו מרגישים ולומדים ומשתמשים בכמה שהם מבינים, כן? וזה פס שיוצא מהבורא לגמרי שלא שייך לרוחניות. לגמרי שלא שייך לרוחניות. למה? הוא מאפשר להיות לאדם קיים ולעבור מהמצב הזה לקיום, שאני עדיין קיים בזה, לעבור לקיום, לקליטה, להבנה ולקיום של חוקי הטבע רוחניים. כן? חוקי הטבע רוחניים. ושזה כבר בבחירה ובהגיעה. אבל בחירה הגיעה מתי שאני ארצה, מתי שאני אוכל, איך שזה יהיה, מי יודע. בינתיים אני חי. בינתיים בקופסה שלי, בחמישה חושים, אני חי בעולם הזה. מתגלגל, הרבה גלגולים, עד שאני מתפתח. יש לי כאן התפתחות של רצון לגופני, לכסף, לכבוד, למושכלות. כאן מתחילה אצלי נקודה שבלב. כן? נקודה שבלב, ואז אני על ידה מתחיל כבר, אבל בינתיים מה שלא יהיה, וגם כן, שאני הולך לקיר ולקיים כל התרח חוקים רוחניים, זאת אומרת חוקי השפעה בעצם, על כל התרח רצונות שלי, כן? מתגלים לי קודם כל הרצונות שלי. מה זה תרח רצונות שלי? תרח רצונות שלי, מה שעכשיו מתגלים, תרח הרצונות האלה, זה יחס, יחס לבורא. זה לא, זה איתו אני צריך. הוא מתייחס אליי, אני מתייחס אליו. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאנחנו לומדים, יש בעל הבית ויש מה שמקבלים ממנו. אז תרח החוקים האלו, זה איך שאני, מה זה יחס לבורא? איך זה מתבטא? כל העסק הזה, איך הוא עובד? הוא עובד בצורה כזאת. יש בורא שמתגלה אליי כנותן תענוגים, ושמתגלה אצלי כנותן, זה הכל בפס הרוחני הזה, ואז אני כאן מתגלה, כנגיד תענוגים, מתגלים לי תרח רצונות, ליהנות ממה שבא ממנו, גדלות, תצחיות, כל מיני דברים, כן? מצד אחד, מצד שני, מתגלה לו הנותן, היינו תכונת ההשפעה, שאני חייב לקחת את התרח הרצונות שלי, שזה כף שמאל, כן? ומהבורא, מהשפעה, אני לוקח את הימין, כף ימין, כן? ואז אני מסדר את עצמי כמה שאני מוכן לסדר את עצמי בכף אמצעי, שזה נקרא האדם שבי, מה שאני בונה. זה היחס שלי לבורא, כמה שאני דומה לו, דומה לבורא. זה הכל קיים בפס הרוחני. ויחס שלי עם הבורא בפס הגשמי, הוא בהתאם לזה משתנה. האמת לא שייך אולי, אפשר להגיד כל כך. לא. אדם, חמישה חושים שלו יכולים להיות איכשהו הם, הרצונות גופניות שלו, בהתאם לאיכשהו נמצא ברוחניות, משחקים איתו איך שרוצים. משפילים אותו, עושים אותו ככה וככה וככה, זה, יש בזה הנהגה מאוד מאוד משונה. כי מה שברוחניות, יש לאדם מה שברוחניות יש לאדם זה נסתר מעיני הקהל, ומה שבגשמיות יש עם אדם זה נגלה בעיני הקהל. ואז הבורא משחק בזה שנותן לאדם ככה בקצר מתנהג איתו על ידי שמגלה כאן דברים שדורש מצד השני הסתרה. ואז מקובל נמצא במצבים לפעמים. כן. למה יש חלוקה אם יש לנו תרח רצונות? למה שהן נקראות מצוות? אם אנחנו רצונות האלו מתקנים בעל מנת להשפיע, אז כל רצון המתוקן בעל מנת להשפיע הוא נקרא מצווה. עכשיו אתה שואל למה המצוות, אם כך, זאת אומרת הרצונות האלה, אנחנו מחלקים מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו. האם יש הבדל? אין הבדל. הם כולם מדברים על צורת ההשפעה שאנחנו צריכים לקנות. רק יש ביניהם כאלו שלממש אותם אנחנו יכולים בסביבה, עם הסביבה שלנו, ויש כאלה שלממש אותם אנחנו יכולים רק עם הכוח העליון איתו, איתו בקשר המיוחד איתו בלבד. ומצוות של בן אדם לחברו הם ודאי שקרובות יותר ועומדות לביצוע קודם מה שמצוות של אדם למקום, כי קודם אני צריך לרחוש בכלל תכונת ההשפעה, לצאת מרצון לקבל לעצמי ולרחוש תכונת ההשפעה, ובצורה ממשית שאני בודק ויודע ומבין איך אני ואיפה אני ואיך אני מתקדם לזה והכל, אני יכול רק בסביבה. לכן הבן אדם נברא לא כיצור אחד, אלא כנמצא בתוך העולם גדול עם הרבה אנשים. טוב, נעבור לחלק השני. תהיה שם לשאלה, למי זה? ניו יורק? בבקשה, ניו יורק.
Поскольку в природе причины, значит и оставление человека без присмотра после 10 лет тоже является целенаправленностью. Отсюда возникает вопрос, правильно ли будет предположить, что при оставлении человека без присмотра и бросании его в разные другие ситуации специально создан способ для того, чтобы именно через вот эти ситуации...
Нет, отключайте. Отключается. Значит, пускай напишет, что их то в лану, и она хну памаба на нерзе. Убьет ему доктор философия. И на бахура закин. А вал и все же ушел гамкин к моему философ. Да, вахайте, шива. Эйфу, она хну ломдим? Хелегим.
Она хну врем это